בוקר טוב לרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו, שלום, בוקר טוב הרב.
בוקר טוב מוטי, בוקר טוב לכל המאזינים.
מה שלום כבודו?
ברוך השם, מעולה.
יופי. אז אנחנו ביקשנו הבוקר הזה לדבר עם הרב משום שאנחנו מבינים שהייתה לך איזושהי היכרות מעניינת עם פידל קסטרו, עם שליט קובה.
נכון. לפני קרוב ל-23 שנים, בשבט תשנ"ד, כיהנתי אז כרב ראשי לישראל, והוזמנתי להרצות בקרקס, בירת ונצואלה. כששאלו אותי מה אני מבקש בתמורה על הטרחה הזו, אמרתי להם שום תמורה כספית לא באה בחשבון, אלא אתם נמצאים קרוב לאי קובה. וקובה זה מקום שבו נפתחו השערים לרווחה ליהודים שברחו מהנאצים באירופה, כולל דודתי, אחות אבא, בעלה ושני ילדיהם, מצאו מקלט לא בארצות הברית ולא בישראל אז, אלא בקובה. רוצה אני לדעת מה עלה בגורלם של היהודים שם, מה המצב, תארגנו לי ביקור שם, אמרו אין שום בעיה, סדרו לי טיסה לקובה, להוואנה. ביותי שם לביקור של יומיים, קיבלתי הודעה שהקומנדנט, המפקד, פידל קסטרו, רוצה לראות אותי. הגעתי אליו בשעה 9:55 בערב, והשיחה נמשכה בדיוק עד 1 בלילה. למעלה משלוש שעות שבהן הוא ליווה אותי בסוף הפגישה אל המעלית, והייתה פגישה מאוד מאוד מעניינת, אפילו סוערת ברגעים מסוימים, קצת מליווה פירות, אבל מאוד מאוד מרגשת ומעניינת. היא אישיות חד פעמית, על זה אין ויכוח, לטוב ולרע. אתה רוצה שאני אספר פרטים?
כן. בוודאי, הוא ידע מי אתה, הוא הכיר, הוא חי.
הוא ידע בדיוק, הוא ידע הכל, הוא גם בקי בתנך, היה בקי גדול בתנך להפתעתי הרבה, הוא ידע את הרקע שלי, את הרקע של העברי בשואה, הוא ידע את התפקידים שמילאתי ואני ממלא, הוא דיבר איתי גם על מה שנעשה בארץ, הוא דיבר איתי על תנך, על יציאת מצרים,
אני שומע שום דבר. טוב, כנראה שהרב נפל. יש לנו איזושהי תקלה היום, לא ברור מה מקורה. אנחנו מתנצלים בפני המאזינים, גם זה קורה לפעמים. העולם הטכנולוגי מאפשר לנו לעשות הרבה מאוד דברים שהופכים להרגל. הרב איתנו?
כן, כן.
לא, יופי, כן. אז הרב נפל ממש ברגע האחרון.
מה? כן?
כן, הרב יכול להמשיך.
יכול להמשיך. למשל, זה היה חודש פברואר, חודש שבט, ואני אומר לו בתוך כדי שיחה, כי ראיתי שהאווירה היא טובה, לידעתי בדיוק למה לצפות, אני אומר לו, אנחנו בעוד חודשיים חוגגים את חג הפסח, אתה הזכרת פה את יציאת מצרים, הוא התפלא איך 70 נפש הפכו ל-600,000 יוצאי מצרים אחרי 200 שנה, מ-70 ל-600,000, אז זה היה דיון שלהם, ואז אני אומר לו, אם כבר הזכרת יציאת מצרים, אולי תרשה לי לבקש בשביל היהודים שנמצאים היום בקובה, אז היו כ-2,000 יהודים, כך אמרו, חלקם כבר חצאי יהודים, אם אתה יכול לאפשר לי להביא מצות, אנחנו אוכלים בפסח רק מצות ולזה, ואין פה בקובה שום מקום שמכין מצות, אם אתה תרשה לי לייבא להם, מאמריקה? לא בא בחשבון, הוא אומר. אתה יודע שהם גוליית ואני דוד, ואני לך רב ראשי לא צריך להסביר מי ניצח במערכה, לא גוליית ניצח, דוד ניצח.
וואו.
אני לא רוצה מאמריקאים שום קשר. אמרתי, לא מימי, לא מארצות הברית, למרות שזה הכי קרוב, אני אביא מקרקס, מוונצואלה, או מגואדלחרה במקסיקו הסמוכה. הוא הסכים מיד שיביאו מצות כמה שרוצים. כשראיתי שמצב רוחו כל כך טוב, אמרתי לו, תראה, זה 35 שנים שאין פה רב ואין פה שום הליך דתי, אולי אתה יכול בשביל קומץ היהודים שעדיין מקפיד על כך, להרשות לי לייבא בשר כשר ללא שום תמורה, אני אדאג שיבוא בשר כשר לקובה. לא! מיד זה נזף בי, לא. אמרתי לו, למה לא? הוא אומר לי, אתה רוצה להביא אנטישמיות לאיש שלי? אני לוחם פה באנטישמיות שמקורה בכנסייה הקתולית, אני לוחם בכנסייה ואני לוחם באנטישמיות, ואתה תגרום לכך שפה תהיה אנטישמיות. מה פתאום? זאת אומרת, תראה, לעם שלי אין בלחם בשפע, רק בקצבה, מנה קצובה כל יום של לחם. על בשר אין בכלל מה לדבר. עכשיו, אם היהודים פה יאכלו בשר, יקבלו בשר, מה יהיה? יארגו אותם, ישדדו אותם, יתקיפו אותם, תהיה קנאה גדולה, תהיה שנאה גדולה, יהיה שוד, וזה יכול להביא לשפיכות דמים. אתה תהיה אשם בזה אם ליהודים יהיה בשר ולעם שלי אין לחם. אמרתי לו, אבל אתה ישית לפני כמה דקות להביא מצות. הוא אומר בחיוך, מצות זה אוכל? בשר זה אוכל. מצות זה איזה משהו,
זה אייטם לחמוני.
דתי, משהו פולחני. על מצות אין לי שום ויכוח איתך, אבל לך, בשר, בשר, יאכלו את היהודים. אתה שומע, אתה מבין כבר את התפיסה של האיש. אז אני אומר לו, יש פה, ביקשו ממני לבקש ממך, יש פה סטודנט יהודי מאוד מאוד עילוי, בעולם הרפואה, גמר פה את האוניברסיטה, אבל הוא צריך לעשות התמחות, אין פה מקומות לזה. הוא יעשה התמחות שוב, אני אומר לו, לא בארצות הברית, או בוונצואלה, בפנמה, במקסיקו. הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? שנה, שנתיים בהתמחות. הוא אומר לי, תראה, הוא יתאם שם את חיי השפע ואת החופש בארצות שהזכרת, הוא לא ירצה לחזור. ואז עם מי אני נשאר פה? עם קליקרים, עם סוג ב' של רופאים. אם הוא כזה מוכשר כמו שאתה מתאר אותו, אני צריך אותו בשביל העם שלי. אין לך דוגמה אחת.
לא היה טיפש.
מה זה לא טיפש? היה עילוי. לא, אולי לא נורמלי במושגים שלנו, אבל בהחלט עילוי. הוא אומר לי, כשעמדו ליד המעלית, הבאת לי שופר, אמרתי, כן, כתבתי על השופר, מתחתיו, על הבסיס, תקע בשופר גדול לחירותנו. הסברתי לו שאת זה, אנחנו תוקעים בשופר פעם ב-50 שנה, היו תוקעים ביובל בבית המקדש בירושלים, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. אם יהודים ירצו מקובה לעלות לארץ ישראל, תיתן להם, תשים את השופר על השולחן שלך, שיזכיר לך את הביקור שלי. אבל יש לי עוד מטרה עם השופר הזה. אמרת לי בשיחה שהאויבים שלנו הם הידידים הכי טובים שלך. והזכרת את סאדם חוסיין בעיראק ואת חאפז אל אסד בסוריה. תעשה לי טובה. הם יודעים את גורלם של 4 חיילים שלנו שנפלו בשבי. רון ארד, יהודה קץ, זכריה באומל וצבי פלדמן. אנחנו לא יודעים עליהם אם הם חיים או לא ואיפה מה קורה איתם. אז אני מבקש ממך, דבר עם החברים שלך, שלפחות ייתנו לנו מידע מה קרה עם הבנים, ואולי גם ייתן לנו להחזיר אותם הביתה. הוא שואל אותי, זה היה מאוד התעניין, זה כבר היה בעמידה ליד המעלית, אומר לי, גרן רבינו, רב ראשי, תגיד לי את האמת, מתי זה היה שהם נחטפו? אמרתי לו, 3 האחרונים בסולטן יעקוב, זה כבר ביוני 82, מה לפני... קרוב ל-12 שנים. אז הוא אומר לי, ואתה מאמין, יד על הלב, הוא אומר, אתה מאמין שהם עוד חיים? אמרתי לו, א', אני רוצה לקוות. ב', שאלתי את ההורים שלהם את אותה השאלה, ואחד האבות אמר לי, כבוד הרב, גם אם הבן שלי לא חי, אבל אני רוצה שיביאו אותו לקבר ישראל. א', יהיה לי מקום לעשות את תפילת הזכרה, קדיש, ב', שם של בני לא יימחה מישראל, תהיה מצבה, יחקוק על אבן השם שלו, וגם אחרי מותי ידעו שהיה כזה בחור. הוא נתקן אל התקרה, שמע את הדברים, אז הוא אומר לי, גרנד רבינו, you have got your point, הסקת את המטרה שלך, קלטת למטרה, הבנתי אותך, אני אעשה מה שאני יכול. מאוד.
מדהים. מה עוד?
3 שיחה, אתם מבינים שיש לי הרבה מה לספר.
כן, זה מרתק.
יש לך תוכנית עוד להביא.
לא, מה שמדהים שהרב זוכר כמעט מילה במילה מהפגישה, זה...
איזה שאלה. בסך הכל כל עוד לא עברו 23 שנים.
בסך הכל.
שוכחים דבר כזה.
אתה תיעדת את זה? זה רשום איפשהו? כדאי לתעד את זה.
חלק מהדברים בספרי, אל תשלח ידך אל הנה, אני מספר על הפגישה.
כדאי לתעד את הפגישה.
אני לא זוכר בדיוק מה שם מופיע בתוך הספר, אבל חלק מהדברים כן.
מה עוד? עוד איזה משהו מעניין מהפגישה?
הוא העריך מאוד את יצחק רבין, המיות בחיים, ושימון פרז, הוא אומר, בגלל שהם עושים שלום על הסכמי אוסלו. הוא עוד מעריך גם את טבי קולק, טבי קולק, אז היה ראש עיריית ירושלים טדי, על, הזה, על היחס שלו לכל חלקי האוכלוסייה, הוא התכוון בעיקר לערביי מזרח ירושלים, אמרתי לו, היות ואין לנו יחסים דיפלומטיים, אנחנו מנותקים. אם אתה כל כך מעריך אותם, אולי תעשה לי טובה, ותשלח לי איזה מזכרת, רציתי לפתוח גשר, תשלח לי איזה מזכרת ממך, משהו ביטוי של ידידות והוקרה, אני מוכן לשאת איתי הביתה. אז הוא אומר לי, אנחנו מארץ ענייה, אמרתי לך, שלחם פה בקצבה, מה אנחנו, אתם אימפריה, מעצמה גדולה, מה אני יכול לשלוח לכם? אמרתי, אני לא מבין בזה הרבה, אבל אמרו לי שהסיגרים של הוואנה, בירת קובה, הם הטובים בעולם. אמרתי, מה, והם מעשנים? אמרתי, תראה, פרס היה אצל פסיכולוג באיטליה שגמל אותו מאישון. רבין מעשן כבד, אבל הוא מעשן סיגריות קנט, ואתה לא אוהב את האמריקאים, זה סיגריות אמריקאיות. טדי קולק, ראיתי פעם תמונה שלו עם סיגר. אבל הם לא צריכים לעשן את הסיגרים, הם צריכים רק להחזיק אותם בקופסה על שולחן הכתיבה שלהם עם כרטיס ביקור שלך, קומנדנט פידל קסטרו קובה, בשביל להראות עוד של ידידות. מי אמר שהם צריכים לעשן? הם צריכים רק להחזיק את זה. הגיע כעבור שעה למעון שלי שם בהוואנה, ארגז עם 3 מגירות של סיגרים ושלושתם, חילקתי עוד חלק גם לאלה. עזר ויצמן אז היה הנשיא, הוא קרא בעיתון ידיעות שאני מביא סיגרים לפרס וזה, אז הוא טלפן אליי בבוקר, אומר, כבוד הרב, מה, אני כלב? מה, לי לא מגיע? בקיצור, מחשבונו של שמעון פרס, לקחתי חלק ושלחתי לעזר, והם דווקא מאוד העריכו את זה, אני לא אגיד שזה תרם משהו למערכת היחסים.
הרב יודע שבימים אחרים, אם זה היה היום, הייתה עכשיו חקירת משטרה?
יכולים, אפשר לפתוח, אני פתוח לעניין הזה, שום בעיה. הבעיה הייתה איך מעבירים דרך הגבול סיגרים, כי אני חזרתי דרך איי נאסאו ומיאמי, מיאמי, רומא, מרומא הביתה, איך אפשרו הרבנית שלי, היא סחבה למעשה את הסיגרים, מה שבטוח בטוח, ועברנו בשלום והכל בסדר גמור.
לתת לה להביא
כי... פידל קסטרו הוא דמות מאוד מאוד ייחודית.
נתת לרבנית כי בה יחשדו פחות?
לא, לא, יש תיק גדול, לי אין, אני הולך.
מה, הרב נותן לאישה לסחוב את התיק הגדול? הרב נותן לאישה לסחוב את התיק הגדול? האם הרב נותן לאישה להחזיק את התיק הגדול?
היא החזיקה את התיק מיוזמתה, חוץ מזה יש עזר כנגדו. עזר נהנה מהעזר כנגדו.
אנחנו צוחקים כמובן, אנחנו מבינים אחד את השני
מצוין. אנחנו מסתדרים, אל תדאג. טוב.
יש לרב מצב רוח היום, מה קרה? יש בטח איזה בשורה טובה שצריכה להגיע.
קודם כל יום שלישי.
נכון.
פעמיים כי טוב, מה יכול להיות רע בזה?
נכון. מה עוד?
ברוך השם, חיים כולכם היום, זה כבר דבר גדול.
הרב ידען, תוך כדי השיחה, אני חושב, אני לא רוצה לקטרג, אבל... האדם הזה, לפחות לפי התיאור שהרב מתאר, מאוד כיבד את הרב, כיבד את היהדות. ולא יודע למה אנחנו כאן אצלנו, אין אפילו משהו שמתקרב לזה. למה? למה אצלנו לא יודעים לכבד ככה את ה... למה? למה?
אצלו זה משהו מיוחד, אני לא רוצה לדבר כל כך עלינו, כי זה על קצה המזלג, זה קשה, אבל לגביו אני יכול לנעול ולומר, אחת הסיבות שהוא נלחם באנטישמיות במדינתו, משום שהוא חונך, כך הוא סיפר לי, הוא חונך כילד בבית ספר של הכנסייה הקתולית, ושם אמרו להם שהיהודים הם כמו אוף טורף, וטמטמו להם את המוח לילדים קטנים, הם ידעו קצת אנגלית, אבל לא ידעו לאיית, לא ידעו קרוא וכתוב רק את המילים. אמרו לו, יש בירד, זה ציפור, ויש בירד, זה זקן. והיהודים האלה, כולם יש להם זקנים, כי הבירד שלהם זה כמו הבירד של העופות הטורפים, אתה שומע? זה שזה כן. כותבים ב-B-I-R-D, וזה B-E-A-R-D, זה הוא לא קרא, הוא לא כתב, הוא רק שמע. והוא גודל כילד על כך שהיהודים הם כמו אוף טורף, שלא נותן לשני זכות קיום ונותן לו לחיות, רוצים להשמיד את כל הגויים. ועד שהוא התפקח, הוא גם למד משפטים, הוא היה עורך דין, והיה כאן בחור מבריק על זה, אפשר לקחת ממנו, הוא הבין שטמטמו את מוחו באנטישמיות מאוד מאוד פרימיטיבית מובלה, וזה קומם אותו והפך אותו לבדיוק מתנגד מצד ההפוך של הדבר. עם כל זה שהוא היה קומוניסט, הוא קילל את גורבצ'וב אז בנוכחותי, שהוא הרס את הקומוניזם, שהוא מרים את מסך הברזל, הוא היה מה שהיה, אבל כלפי הנושא היהודי, אנטישמיות, היה לו יחס של כבוד והערכה.
מעניין. טוב, אנחנו מודים מאוד לרב על הדברים, הייתה שיחה מרתקת במיוחד.
תודה.
יום טוב. רב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי, תודה רבה, בוקר טוב.